קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית הקבועה שלנו, המפגש השבועי שלנו, שבו אנחנו משתדלים לעסוק בנושא הכל כך חשוב, הכל כך מהותי, שנקרא חינוך הילדים. לא אחת עולות סוגיות של קשיים, של בעיות, בפרט בתקופה הזו שמתחילים שנת לימודים, אכן תקופה לא פשוטה, גם המתח של יום הדין, של החגים הקרבים, מובילים ומביאים למצב שהרבה פעמים אנחנו עומדים תמהים, חסרי עונים, ולא כל כך יודעים להגיב להתנהגויות שצצות חדשים לבקרים אצל ילדינו. אז היום, כדרכנו, אנחנו כמובן נפתח בתסקית. התסקית יציג את אחת מן התופעות שממוקדות יותר בגיל הרך, אבל הן מקיפות את החיים שלנו. הרבה פעמים אני מקבל פניות או אנשים שמבקשים לקבוע פגישת ייעוץ או לדבר על זה בהרצאות, בסדנאות, בימי עיון, כי הנושא הזה מאוד מאוד מטריד אותם. הנושא שעליו נדבר יהיה היום בעיית השקר אצל ילדים. מדוע הילד משקר? למה הוא עושה את זה? הוא לא רואה את ההורים מהווים דוגמה לכך. והרבה פעמים כשאנחנו תופסים אותו על שקרים, אנחנו עלולים לאבד את האמון, להפסיק לסמוך עליו, והתוצאה בדרך כלל לא טובה ולא נעימה. אז לפני שאנחנו נצא לדרך, אנחנו נודה לעוסקים במלאכה, נודה לטכנאי מוישי כהן, נודה למפיק שלמה פולק, נאמר תודה רבה לעורכת ומפיקת התסקיטים, גברת יעל איבר, למנהל התוכניות בצלאל כהן. אנחנו נאזין לתסקית מיד ונתחיל את התוכנית. בבקשה. רוני הוא אב לחמישה בנים. עם כולם הוא מסתדר ממש מצוין. רק עם רובי, בן השמונה, יש לו בעיות. בעיות שאם היה מסכם אותם במילה אחת, היה קורא להם מידות, אולי תכונות. רובי מלא בתכונות רעות. הוא כעסן גדול. אם אפילו רק נדמה לו שמישהו נגע לו בחפצים, או משהו יחטוף, אם מישהו דיבר עליו, אוי לו ואבוי לנפשו. הוא גם לא ממש התלמיד המצטיין של הכיתה. להפך, אין יום בו ההורים לא מקבלים טלפון בסגנון הבא.
שלום, אני מדבר עם אבא של רובי.
כן, זה אני.
מדבר הרב של רובי.
כן, לצערי אני כבר מזהה את המספר על הצג. מה עשה הפעם הבן שלי?
תראה, אני מבין את הקושי שלכם עם רובי גם בבית, אבל אני באמת לא יודע מה לעשות איתו בתלמוד תורה. הוא לא רגוע, הוא מציק לכולם בכל הזדמנות. הנה, עכשיו אני מתקשר כדי להודיע לך שהוא פיצץ חלון עם הכדור בהפסקה. מה אני אגיד לך?
אבא של רובי סגר את הטלפון בצער רב. כך חלפו, עברו להם חודשים ארוכים, עד שיום אחד קרה משהו נפלא.
שלום אבא, שלום אמא.
או, שלום רובי, מה שלומך?
אבא, אמא, אתם חייבים לשמוע איזה יום מיוחד היה לי בתלמוד תורה. היום התנהגתי הכי יפה בעולם, הקשבתי יפה בכל השיעורים, כתבתי במחברת כל מה שצריך וגם הכנתי כוס תה לרב. בסוף היום הרב השתיק את כל הכיתה, קרא לי אליו ואמר:
תלמידים יקרים, אני רוצה לשבח את רובי היקר. איך הוא מתנהג יפה, איך הוא לומד מצוין. ממש תענוג, כל הכבוד רובי. תמשיך כך, עלה והצלח.
אחר כך הרב הושיב אותי על כיסא באמצע הכיתה, קרא לכל החברים, והם עשו מעגל מסביבי ורקדו ושרו לכבודי. היה מה זה כיף. גם פתק הצטיינות קיבלתי, אבל הוא נפל לי בדרך.
אבא ואמא היו בהלם מוחלט. בחלומותיהם הוורודים ביותר, לא יכלו לתאר לעצמם שיקרה דבר כזה אי פעם. ליבם התמלא בשמחה והם עטו על רובי הקטן בחיבוקים עזים, מעתירים נשיקות חמות על מצחו הרך של בנם בן השמונה.
אני חייב להתקשר לרבי. אחרי כל כך הרבה שיחות נזופות, הגיע הזמן שננהל שיחה טובה. עד שיש לנו יום חג, חייבים לנצל אותו. שלום, הרבי קופרמן.
שלום, מי זה?
זה אבא של רובי. נו, אתה רואה שאסור להתייש משום ילד בעולם?
מה?
הנה, גם רובי יכול. אתה רואה? תמיד אמרתי לך שצריך רק להאמין בו. רציתי לומר לך שכוח גדול. שכוח על העידוד, על הריקוד, על פתק ההצטיינות. ממש שכוח.
אבא של רובי, על מה אתה מדבר? בדיוק עמדתי להתקשר לך ולומר לך שהיום היה היום הכי גרוע שלו. זהו, עד כאן. אנחנו לא יכולים יותר להמשיך עם רובי. אני מודיע לכם בזאת שרובי מורחק מתלמוד תורה לצמיתות. עם כל הכאב, אני חושב שעשינו עבורו את המקסימום. זהו, קלו כל הקיצים.
רגע, הוא לא הצטיין היום? לא למד יפה וכתב במחברת? לא עשיתם מסביבו ריקוד?
איזה ריקוד? על מה ריקוד? על זה שהתחצף היום לרב של כיתה ח' לעיני כל התלמידים בחצר? אולי על זה ששפך לי את הכוס תה על הספרים? על מה בדיוק ריקוד? אני מאחל לכם הצלחה בהמשך דרככם. שלום.
אבא של רובי הניח את שפופרת הטלפון לאיתו, כשפניו מחבירות ומאדימות לחילופין.
אני לא מאמין.
לחש לאמא שישבה לצידו, וחיוכה נמחק את את.
איך הוא בונה את השקר? איך הוא מתכנן אותו לפרטי פרטים? עכשיו מסתבר שהוא גם שקרן מדופלם, נוסף על כל המעלות שלו.
אז מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? שקרן מדופלם, לא? אז באמת, מה עושים כשהילד נתפס על שקרים פעם אחר פעם? כשמתברר לנו שוב ושוב שהאמת היא לא ממש נר לרגליו. הערב נעמיק להבין את כל סוגיית השקר, נלמד להבין מה הם הגורמים לו וכיצד ניתן לטפל בו שלא יתפתח חלילה. אבל החלק הכי מעניין יהיה תובנה מפתיעה שתשפוך אור על כל סוגיית הילדים השקרנים. תובנה שמי שלא היה מודע לה עד היום, כנראה יעמוד עם פה פעור. קירות שקופים מתחילים.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. בחסות
לשנה טובה ומוגנת. אז כאן, חייג עכשיו, ועוד היום אתה מוגן.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
להיות חבר מכבי זה לקבל החלטה בריאה. במקום לעלות במעל, עולים במדרגות. במקום לנסוע לערבית במכונית, הולכים ברגל. הבנתם? כדי להצליח בהחלטה, צריכים לעשות החלטה בריאה. אנחנו במכבי מזמינים אתכם להחליף הרגל קיים בהרגל טוב יותר, וליהנות מאורח חיים בריא יותר.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
שנה חדשה, נעליים חדשות. נעליים חדשות לילדים זה רק פפאיה. 20 שנים של איכות.
פפאיה, הנעליים של הדובה.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים.
כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עכשיו, במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות, וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
במטר שלכם אתם זוכים לקניין רוחני מעתה ועד עולם. המטר כולל הכל, מהבנייה ועד לחנוכת הבית. חייגו כעת לבית מאור העולם, 0547-580-0058.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים מגהץ קיטור תפעל בשקל אחד בלבד!
שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
הלילה ב-11, הנפש בראי היהדות, על משברים ונתינת כלים, עם הרב אייל אונגר.
והפעם נעסוק בנושא משמעות החיים.
הלילה ב-11, כאן בכל חי, עכשיו איתכם. קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
אז מה באמת גורם לבעיית השקר, כמו ששמענו בתסקית? אני בטוח שהרבה הורים, אולי אפילו אנשי חינוך, מזדהים עם התופעה הזו ואומרים, כן, גם אצלי זה קרה. צריך לדעת שישנה חלוקה ברורה אצלנו, המבוגרים, בדעת שלנו, בין שני עולמות שביניהם אנחנו מתמרנים במשך היום. העולם האחד הוא העולם הריאלי, המציאותי. זה אומר המצב החשבון שלנו בבנק, המצב הבריאותי, המצב האזור בו אני גר, הדירה שצריכה שיפוץ, וכל מה שדרוש תיקון. אבל יש גם חלק שני, שאותו אנחנו מנהלים בחלק ניכר מהיום, וזהו החלק הדמיוני. החלק של המאוויים, הרצונות, התשוקות, כל אחד מאיתנו מתנתק לכמה דקות ביום מהמציאות, יושב על הספה, עוצם את העיניים ואומר לעצמו, איזה כיף היה עם נקודותיים, ומכאן כל אחד לוקח את זה למקום אחר. אחד היה רוצה לזכות בלוטו, אחד רוצה לקבל איזה עבודה נחשקת שהוא הגיש מועמדות, והשלישי אולי אפילו רוצה לסיים מסכת. אבל תמיד אחר כך, אחרי כמה דקות אנחנו מתנערים וחוזרים לעולם המציאותי, ממשיכים את היום כרגיל. צריך לדעת תובנה מאוד מעניינת שלא כולם מהירים לה. אצל הילדים שלנו, הגבולות, התיחום, ההפרדה, בין העולם הריאלי לעולם הדמיוני, למחשבות, למאוויים, לרצונות, התיחום ביניהם מאוד מאוד מטושטש, לטוב ולמוטב. לכן, חשוב מאוד שמאחורי הילד יהיה בית יציב, חוסן של משפחה, של הורים, כי את כל זה הוא לוקח איתו לגן, לבית הספר. בית שבו יש תחושה של ביטחון ושל יציבות הורית, גורם לכך שעל הילד בגן תשרה שלווה ורוגע במשך כל היום. שום דבר לא יאיים עליו. ילד שגדל בבית שבו אבא ואמא הם אנשים יציבים, אנשים חזקים, לכן אנחנו מסבירים כמה חשובה המשמעת. אנשים מבינים שהמשמעת זה איזשהו כלי שעוזר לנו, ההורים, לנהל את הבית, שיהיה לנו נוח, שנסתדר, שיהיה לנו יותר קל. זה לא נכון. המשמעת באה לייצב את נפשו של הילד, והילד בעולם הדמיון לוקח איתו אל הגן את ההורים, את הבית, את האווירה, זה הולך איתו בדמיון, וכמו שאמרנו, התשטוש אצלו רב בין עולם הדמיון לעולם המעשה, ולכן הוא משלב את המציאות הזו של ההורים איתו בגן. לא פעם שומעים ילד שחבר הרביץ לו ואומר, חכה תראה, אבא שלי יבוא ויש לו רובה והוא יערוג אותך והוא יעשה לך. ילד שאין לו ביטחון באבא שלו לא יאמר משפט כזה. אבל ילד שיש לו ביטחון באבא שלו, מיד יזכיר אותו גם בגן. כי ההורים חיים עם הילדים בדמיונם גם במשך השעות שהם בגן או בגיל הרך בכיתות הנמוכות. עכשיו, מה קורה כשילד מתאווה מאוד למשהו שיקרה? הוא רוצה אופניים למשל. הוא חושב על זה הרבה. הוא מדמיין את זה הרבה שקנו לו, ומסוגל לבוא לכיתה ולומר לחברים, אתם יודעים, אתמול קנו לי אופניים. איזה אופניים? כן, עם פנס כזה וחשמליים ו... מה? והרבי אומר לו, מה? ההורים קנו לך בגיל כזה אופניים חשמליים? כן, בטח, עם שרשרת. בסוף מתברר שזה לא היה נכון. וככל שזה קורה הרבה, אנחנו מתחילים להיות משוכנעים שהילד שלנו פשוט שקרן. אבל אנחנו לא מבינים שכשילד מתחיל לדמיין משהו, אז בשלב הראשון הוא מדמיין את זה שוב ושוב, ולאחר מכן לאט לאט הדבר הזה מתחיל לחדור להכרה שלו, כאילו זה קרה במציאות. ממש כמו בסיפור ששמענו עכשיו בתסקית. נמצאנו למדים, מאזינים יקרים, שרוב מקרי השקר של הילדים אינם שקרים בעצם, אלא הם תשוקה עזה להאמין שהמציאות תתאים את עצמה לרצונות הנפש של הילדים. לכן צריך לדעת שיהיה זה עוול נוראי לקרוא לילד בשם שקרן, כשהוא מספר סיפורים שברור לנו שלא היו ולא נבראים, ולא נבראו. אני זוכר שפעם הייתי בהרצאה בארצות הברית, ודיברתי על הנושא הזה. אישה אחת אמרה, אני חייבת לעצור אותך. יש לי סיפור טוב בשבילך להרצאות. טוב, סיפורים להרצאות אני תמיד מוכן לשמוע. ואז היא אומרת, תראה, הבת שלי, ילדה בת 6, יש לי בת יחידה. הכנתי לה ארוחת ערב, וחתכתי מלפפון והגשתי לה. פתאום היא מסתכלת עליי ואומרת, אמא, למה את לא חותכת מלפפון גם לרותי וציפי ורינה שיושבות פה איתי בארוחת ערב? אלו חברות שלה מהגן. האמא אומרת, במבט ראשון חשבתי שהילדה השתגע. מה, היא רואה דמויות בלתי נראות לעיניים שלי? אין אף אחד לידה. אבל היא אומרת, החלטתי לשחק את המשחק. שאלתי אותה, מה את רוצה שנשים להם בצלחת? מלפפון, כמוני. היא אומרת, הוצאתי עוד 3 צלחות. חתכתי עם לפפונים והנחתי לידה, ואמרתי, הנה, זה לרותי, זה לציפי, בבקשה. היא אומרת, עקבתי מהצד, וראיתי שהילדה מתחילה לאכול את המלפפון שלה. וכשהוא נגמר, היא מסתכלת ימינה ושמאלה, ושאר המלפפונים אינם נאכלים. היא אומרת, ראיתי איזושהי עננה על הפרצוף שלה, ופתאום ניצת איזה זיק בעיניה, היא הרימה את המלפפון מהצלחת לידה ואמרה, רותי, את לא רוצה את המלפפון שלך? את רוצה שאני אוכל לך? בסדר, אז אני אוכל בשבילך, טוב. ולאחר מכן היא עברה למלפפון השני והשלישי. זה מרתק לראות את זה. כשמשהו במציאות לא מסתדר עם התמונה שהילד בנה לעצמו בדמיון, הוא מוצא כל כך אפשרויות מקוריות כדי להתאים את המציאות ביחד עם הדמיון שלו. העיקר שהדמיון לא יישבר. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה? זה סוד כמוס, ארוך, מפני שהדמיון הוא הפתח להצלחה. בלי דמיון אין, בלי מחשבה תחילה, בלי מחשבה מעמיקה, מה שנקרא מדומיינת, לא מגיעים לשום הישג בחיים. וככל שילד הוא יותר דמיוני, יותר מדמיין, יותר חי בעולם, נקרא לזה מדומיין, כך הסיכויים שלו כנראה להגיע רחוק בחיים, הולכים וגוברים. מתי אם כן נדע לזהות מתי באמת מדובר בשקר אמיתי. כזה שאולי עשוי להתפתח עם הילד ולהוביל אותו בהמשך לדרך מקולקלת. אנחנו מנסים להגדיר, לתת איזשהו כלל שייתן הבחנה בין שקר מסוכן שעלול להתפתח לבין שקר שהוא כמו שאמרנו סתם סיפור דברים בעלמה. אם מתקיימים שני התנאים הבאים שאנחנו נציג כעת, אז אנחנו באמת צריכים להתייחס לזה כשקר. התנאי הראשון הוא שברור לנו, בשעה שהילד משקר, מספר משהו שלא היה, ברור לי ב-100% כהורי, שהילד מודע לזה שהוא משקר. הוא מודע לזה כאן ועכשיו. או אם נרצה לכנות את זה במשפט פרדוקסלי, הוא מודע לזה שהוא משקר בזמן אמת, ממש באותו רגע. זה תנאי אחד, שאני יודע שהילד יודע שהוא כרגע לא דובר אמת. והתנאי השני, כשהשקר אותו הילד אומר, בא כדי להרוויח איזשהו דבר גשמי. לדוגמה, הוא בא ואומר, אמא, אבא אמר שתתני לי 3 שקלים למכולת לקנות, לא יודע, זה ממתק, בגלל שהתנהגתי היום טוב. זאת אומרת, שני תנאים צריכים להיות. יכול להיות שהילד דמיין את זה הרבה זמן, אמנם זה בא להרוויח דבר גשמי, אבל זה לא דבר שהילד מודע לכך שהוא משקר. אם ברור לי כהורה שהילד כרגע בשעה שהוא אומר את הדברים, הוא יודע שהוא עובר על שקר, הוא יודע שזה לא כך. הוא כבר הגיע להכרה. ודבר שני, שהוא מבקש משהו, הוא מספר שקר שיגרום לו להרוויח דבר גשמי. רק אז אני צריך להגיב. מה תהיה התגובה? בני היקר, אתה איש אמיתי. אני סומך עליך בכל זמן ובכל עת. עכשיו אתה שיקרת? כואב לי. דווקא ממך לא הייתי מצפה לשקר. אם היה אולי ילד אחר משקר, אולי הייתי יכול להאמין עליו. אבל דווקא בגלל שאני רואה אותך ומחזיק ממך כאדם אמיתי, ממך אני לא מוכן לקבל כזו התנהגות. אז צריך לשים לב, לפעמים ילד תאב לאיזושהי מחמאה, הוא צמא למחמאה מההורים, ואז הוא מספר איזה דבר שקר. אז אפילו אם הוא מודע לכך שהוא משקר, אבל הוא לא בא להרוויח דבר גשמי. כששואלים ילד, הכנת שיעורי בית? הוא אומר, כן, כן, הכנתי, ופתאום תופסים שהוא שיקר. זה לא שקר. בגלל שזה לא בא להרוויח דבר גשמי. זו אולי התגוננות, אבל לא שקר. אז נאמר שלום וערב טוב למאזין או מאזינה הראשון של הקו. בבקשה, ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה.
ערב טוב, שמי מנדי. כן. הבן שלי, הוא כל הזמן, אנחנו מביאים לו המון המון אהבה, וכל הזמן הוא משקר. הוא חזר הביתה, הוא משקר בכמות, האופי שלו זה אופי שקרן פשוט. אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו תיעצנו עם הרבה אנשים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ואמרו לנו להביא לו אהבה ולהביא לו תמיכה וכל הדברים האלו, נושאים את הדברים האלו, וזה לא בדיוק הזה, זה משהו כנראה עמוק, יותר מדי.
בן כמה הילד?
אולי יש לרב איזה יצא.
בן כמה הילד?
הילד בן 11.
אתה יודע כמה זמן לוקח לפתח אופי? הרבה מאוד זמן. 11 שנים, בפרט שנות ילדות, עדיין לא מספיקות בשביל לזכות בתואר הנחשף אופי של שקרן. אני אנסה להסביר משהו שהוא באמת בראשי פרקים, מפני שבכל זאת אנחנו רק במסגרת של הרדיו, אבל אני אשתדל לתת לך את הכיוון, ממנו תיקח את זה הלכה למעשה לחיים שלכם. תראה, הרבה פעמים, כמו שהסברתי, ילד קטן, נניח כשהילד שלך, לפני שהיה בגיל 11, היה בגיל 3, 4, 5, אולי כבר אז זיהית מה שנקרא את זה שהוא במרכאות שקרן. אנחנו נשמח אם תוכל למצוא אזור טיפ-טיפה יותר שקט, זה יעזור לנו מאוד לשידור כדי שנוכל לנהל את השיחה, אם יהיה קשה אז לא נורא, נוכל לענות לך בשידור אבל לא בתוך שיחה. אז נניח שילד מגיע הביתה בגיל 4-5 ומתחיל לספר סיפורי בדיות, מתחיל מה שנקרא לשקר. הרבה פעמים החושים שלנו כהורים מתחדדים ואנחנו נלחצים, אנחנו לא רוצים שהילד יהיה שקרן. יש הורים שאומרים לילדים, תשמע, אני מוכן הכל, אבל אל תשקר לי. לא בגלל שבאמת חשוב לו ערך האמת, בגלל שהוא מפחד שחלילה הוא לא יהיה במעקב על הילד, הוא לא ידע מה קורה איתו. עכשיו, ברגע שתפסנו את הילד על שקר, שכפי שהסברנו בתוכנית עכשיו, זה לא באמת שקר. כשהילד בא ואומר, אתה יודע אבא, היום הרי בנתן לי סוכריה, והייתי ילד הכי מוצלח, או פגשתי איזה כלב ברחוב, ורדפתי אחריו, לא יודע סיפורים. אנחנו יודעים שזה לא היה. ואז אנחנו אומרים לו, אני מבקש ממך לא לשקר. או חלילה מצמידים לו את התואר שקרן. מה שקורה זה עוול נוראי לילד. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו באופן כזה שהדמיון מתערבב מאוד מאוד עם המציאות. מצד שני, אנחנו קוראים לו שקרן, אז הילד לא מבין, כאילו, מה רוצים ממני? הוא מבחינתו דובר אמת, מפני שכמו שאמרנו, עולם הדמיון שלו פורץ פנימה, ממש, זה לא איזשהו וורט כזה נחמד, זה ממש מי שעוקב אחר הילדים, רואה זה שהם פשוט חיים בעולם משולב מדמיון, ומציאות, שים לב לכל המשחקים של הילדים הקטנים. במה הוא משחק? פעם הוא שוטר, ופעם הוא חייל, ואחר כך הוא נהיה ראש ישיבה, ואחר כך הוא נהג מסעית, הכל מבוסס על עולם הדמיון, מפני שזה הכלי העיקרי ההתפתחותי, להתפתחות תקינה של הילד. עכשיו, מצד אחד הוא מתנהג מבחינתו טבעי, הוא בכלל לא מודע לזה שהוא לא אומר אמת. מצד שני, אנחנו צועקים לו שקרן, שקרן, שקרן. מה שקורה עם הזמן, זה שהילד מתחיל להאמין לנו. הוא מתחיל להפנים שבאמת יש בו איזשהו מום נפשי שנקרא שקרן. זאת אומרת, העולם מתחלק להרבה מאוד חלקים. הוא יודע שבאנושות הוא שמע, הוא פגש הרבה פעמים כל מיני מושגים, והוא יודע נניח שיש ילד שנקרא חרוץ. יש ילדים שנקראים עצלנים. יש מישהו שנקרא גנב, יש גנבים. ויש שודדים. ויש חכמים, ויש טיפשים, ויש עצלנים, ויש חרוצים. וההורים הטובים שלו גילו לו שהוא שייך לסקטור הזה שנקרא שקרנים. כי כל פעם אמרנו לו, או את המילים אתה שקרן, או ששאלנו אותו, אתה בטוח? באמת זה היה? שאני אבדוק, שאני ידע? לא משנה, שידרנו חשדנות. הילד לאט לאט סופג אל תוכו את התואר שקרן. כך הוא רואה את עצמו בעקבות התגובות שלנו לתופעה הטבעית שילד מספר סיפורי בדיות. מה שקורה בתהליך כזה, כשילד באמת מגיע לגיל 11-12, הוא כבר מאמין בלב שלם לזה שהוא שקרן. זו המציאות שלו, גם אם הוא לא ישקר, הוא מרגיש שקרן. ואז, לא רק שהוא לא רואה שום דרך לשנות את זה, אלא הוא מתחיל להפנים את זה, ואומר כביכול לעצמו, זה לא ממש אומר, אבל זה תהליך שקורה בנפש, הוא אומר לעצמו, אם כבר אני שקרן, לפחות בוא נרוויח מזה משהו. הרי אם אני עכשיו אפסיק לשקר, מישהו בכלל יספור את זה? מישהו בכלל יבחין בזה? מישהו יהפוך אותי לאדם אמיתי? הלא הוא כבר 5 שנים, אני לא אומר שזה הבן שלך חלילה, אני רק אומר באופן כללי, הלא הוא כבר 5 שנים מרגיש הזדהות מוחלטת עם הדמות הזו של שקרן. הוא לא חולם על אפשרות שאפשר לשנות את זה, שאפשר לצאת מזה בכלל. ואז הוא אומר, אוקיי, אם אני כבר פה, לפחות בוא נוציא מזה מה שאפשר. ואז מתחילים השקרים האמיתיים, אני רוצה להרוויח, אבא, אמא אמרה שתתן לי כך וכך, אבא מספר לאמא, אמא מספרת לאבא, הוא עובד על כל העולם כדי להרוויח דברים. לכן מה שמאוד מאוד מאוד חשוב זה לעשות עכשיו את תשובת המשקל. תשובת המשקל אומרת שאם עד היום, אני יכול להיות בשוגג, הילד התחיל לספר כל מיני סיפורי דמיונות. לא ידעתי את התובנה הזו שעולם הדמיון כל כך חי אצלו כאילו זה מציאות, ודנתי אותו לקף חובה שהוא שקרן. ואז מה בעצם עשינו? הכנסנו לו את הדימוי הזה. בוא נעשה תשובת המשקל. בוא נתחיל לעודד ולהפנים לילד שאנחנו מחזיקים ממנו שהוא אדם אמיתי. וגם אם הוא יבוא עם השקר הכי גס, אנחנו נעשה את עצמנו כמי שמאמינים לו, כמי שסומכים עליו, שנותנים בו אמון. אני נזכר עכשיו באיזשהו מעשה שהיה אצלי בבית. כשהילד שלי היה ממש קטן, בין 3.5-4, אז כשהיינו יושבים לאכול ארוחת ערב, אז אמרתי לו, ראיתי שהוא סתם משחק עם האוכל, אמרתי לו, טוב, אני לא מסכים לך לקום מהכיסא עד שאתה גומר לאכול. ואני ואשתי, אנחנו נכנסנו לחדר. ממש לא עברו 10 שניות, הוא רץ מהכיסא, בא אלינו לחדר ואומר, אבא, גמרתי לאכול. עכשיו אני ברור לי שהוא לא גמר לאכול, הרי רק לפני רגע ראיתי שהצלחת שלו אומר, הוא אומר, אבא, גמרתי לאכול. התגובה המיידית שלי הייתה, התכופפתי אליו, ככה תפחתי על ראשו ואמרתי לו, בסדר גמור, אתה יכול ללכת לשחק. המשכתי לדבר עם אשתי, אבל מזווית העין עקבתי אחרי הנמוך צ'יג הקטן הזה, בין 3.5-4, אני רואה אותו מכניס את האצבע לתוך פיו, וחושב קצת, מקווץ את הגבות, ואז פתאום הוא ככה מושך לי בחליפה ואומר, אבא, אבא, נזכרתי, נשאר לי עוד קצת לאכול, אני הולך לגמור. זאת אומרת, כשאנחנו משדרים לילד שאנחנו נותנים בו אמון, זה מעודד אותו להיות אדם אמיתי. הוא רואה שהוא לא מפסיד מזה כלום. הוא רק מרוויח. אז גם אם הוא נכשל בשקר, בסופו של דבר הוא יתעצב על דרך האמת. אז לכן אני לא מסכים, לא מוכן לקבל את האמירה הזו שיש לו אופי של שקרן, למרות שברור לי שככה אתה רואה את זה. אבל היא גוף הבעיה, כי מה שאנחנו רואים את זה כך, מסתכלים על זה כך, אנחנו בעצם מחזקים אצל הילד את התפיסה הזו. וזה תהליך מאוד מסוכן.
אז הרב בעצם אומר שאני אשתדל כאילו כמה שפחות להגיד לשקרן ו...
לא רק זה, לחזק אצלו, לא להראות לו את זה כמשחק. באמת לא כמשחק. אני קובע לך באופן ברור, אין דבר כזה ילד עם אופי או עם תכונה של שקרנות בגיל 11. לא קיים. היו משקר כל יום ויום, אבל הוא לא שקרן בעצם. תפוס אותו ותתחיל להאמין באמת, לא כהצגה. אני יודע שאולי אנשים יגידו לך, מה אתה תהיה תמים, תהיה טיפש, הוא יספר לך שהוא עשה שיעורי בית, שהוא הולך לישון, ואתה תאמין לכל, כן, תאמין, אם אתה רוצה באמת להוציא אותו מהבעיה, תעשה עכשיו תשובת המשקל, תן בו המון המון אמון, וגם תן לו כל מיני מטלות שאתה סומך עליו, נותן בו אמון, אתה תראה תוך תקופה לא ארוכה, אינני יכול להתחייב, אני לא יודע מה עומק הדימוי העצמי שכבר נכנס לו, אבל בהחלט זו הדרך, ובתקופה די קצרה אתה אמור לראות שינוי.
תודה רבה.
בבקשה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
החולצה החדשה לחג קטנה עליי.
קטנה כי גדלת בשנה, אבל החולצה ממש לא חדשה.
וניש מולטי פאוור, גדל הילד, נשמר הבגד. אוסיפי וניש מולטי פאוור לכל מכונה, ככה בגדים יהיו נקיים יותר וישמרו לאורך זמן ממש כמו חדשים.
בגדים חיים יותר עם וניש.
סליחות ראשונות בבית הכנסת הגדול בירושלים, החזן צבי וייס בליווי מקהלת בית הכנסת בניצוחו של אלי יפה. מוצאי שבת הקרובה, פרשת כי תבוא, בשעה 10 בלילה, הכניסה ברישום ובתשלום מראש, פרטים בטיק צ'אק ובגלת טיקט, כוכבית 6565.
צבעים לשנות, להשפיע, לפעול, להשאיר פה חותם שמשנה את הכל, לממש פוטנציאל יותר מאי פעם, להגיע רחוק, להקפיץ את הטעם. פיוס התחברו, פיוס התרגשו, תמצאו את הניצוץ שידליק אתכם שוב. פיוס תתקדמו, תחלמו בגדול, לכו על פיוסטי, תנו את הכל.
פיוסטי, טעם שמשאיר חותם, בדיוק כמוכם. חתימה טובה.
חודש אלול כבר כאן, השמיטה בפתח והאדמה סועקת עליכם בתחנונים. תנו לי לנוח בשבת שלי, הצילו אותי מחריש בשביעי, הצילו! מכון ושבתה הארץ קורא לכם להציל קרקעות מחילול שמיטה וגם לקיים מצווה של פעם בשבע שנים בהידור ולהגיע מוכנים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה עם ההבטחה של מרן הגאון רבי חיים קניאבסקי שליטה שכל מי שיקח חלק במצוות השמיטה על ידי מכון ושבתה הארץ לא יחסר לו כסף. הצטרפו עכשיו כוכבית 4574 כוכבית 4574.
הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה פונה לציבור ההורים, חסנו את ילדיכם.
ילדים שלא יתחסנו, מבוגרים שלא מתחסנים, הם גורמים נזק לעצמם בראש ובראשונה, אבל גם מסכנים את הזולת. חייבים לדאוג קודם כל לילדים, לחסן אותם, ואנחנו כולנו, מי שלא עבר חיסון ראשון או שני ועכשיו מדובר על שלישי, אל תתעכבו, כי כל יום קובע ויפה שעה אחת קודם.
תאמו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
בני, אל תלך בדרך איתו,
איך יגיעו הילדים מהיישוב מעונה לחינוך תורני בתלמוד תורה בעיר קרמיאל? רק אתם, מאזינים יקרים, יכולים לעזור להם. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות ומאמצים ילד שילך בזכותכם יום יום ללמוד תורה. 1-750-66-22 1-750-66-22
קיץ, 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 איזה חום הבאת, תתייבש לך.
אל תתייבשו בקיץ. התקדמו עוד היום למגוון ברי המים של אפיקים עם טכנולוגיית שבת למהדרין, ותוכלו ליהנות ממים קרים וחמים בטעם נפלא בשבת וביום חול. ועכשיו, במבצע מיוחד לקיץ, קונים מיני בר נועם אחד ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן מתנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. נועם, השבת זורמת ברגע, כפוף התקנון.
ותן מטר לברכה, בית מורשת מרן בונים את בית הכנסת החדש, ולכם יש את ההזדמנות להיות חלק מזיכוי הרבים הבלתי פוסק 24 שעות ביממה. האזינו לדברי מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי.
התורמים שיקחו על עצמם מטר,
מה הוא יזכה בזכות זה?
ילדים טובים.
אמן. יהיו לו ילדים טובים?
אמן.
מי שיתרום מטר לבניית בית הכנסת יזכה בעזרת השם לילדים טובים. מחייגים ותורמים, 0547-580-0058 0547-580-0058
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
השבוע חזרנו ללימודים ו... הטלפונים באתגרים בחינוך התחילו לצלצל שוב. אחרי בן זמן עם ארוך, או לא כל כך ארוך, תלוי אצל הבנים או אצל הבנות, ופתאום מתחילים הקשיים האלו של תחילת שנה. כשילד מגיע בתחילת שנה לכיתה, הוא מגיע בהתלהבות, בשמחה, הוא מגיע עם כל הכוח, הספרים חדשים, המחברות חדשות, הכל נראה ככה טרי, אפילו הפנים של הרבה בכיתה גם די חדשות. אבל אחרי שבוע של לימודים, אז שוב פעם משתלטת העייפות, והקושי נכנס לתמונה. אגב, לא רק בתלמודי תורה, גם בישיבות. בחור חוזר לישיבה קטנה, ופתאום אחרי שבוע של לימודים, זה לא מתאים לי, זה לא מה שחשבתי, אני מפחד, פתאום כל המושגים נהיים לו חדשים, פתאום הוא רואה רבנים עם פרק, ואולי עם איזה התנהלות שונה, לא משהו יתרגל מתלמוד תורה, מתלמוד תורה זה קצת יותר חברמן, ופתאום הוא נכנס ויש משגיח, ויש בחורים משיעור גימל, ויש מקומות בחדר אוכל, ופתאום יש כאן איזושהי נקודת שבירה, שיכולה להיות מאוד מאוד מסוכנת. וכאן, בגלל הפניות הרבות שהגיעו אלינו במשך השבוע, אני רוצה להעיר את הנקודה הזו כי היא מאוד מאוד חשובה. צריכים לזכור שיש תמיכה שנקראת תמיכה רגשית, שהיא מאוד 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 חשובה לילד, והיא מבוססת על תמיכה ועל הזדהות עם הקושי שלו, באמת ב-100% אמיתי. אבל יש גם חלק שני שזה נקרא החלק התפקודי, התמיכה התפקודית. אני רוצה ברשותכם כמה מילים על הנושא הזה. התמיכה הרגשית אומרת כך, ילד מגיע הביתה מהישיבה, אם זה אקסטרני הוא חוזר כל ערב, יותר מצוי הבעיה של געגועים בפנימיה, שילד פעם ראשונה יוצא מהבית, מכורח המציאות כי הישיבה נמצאת בעיר אחרת, ואז הוא מרים טלפון הביתה ומתחיל לבכות, ואומר זה לא בשבילי וזה לא מתאים לי, ואבא ואמא הולכים לבקר אותו וחוזרים, וכמה לדעתי יש התרגשות, אם אפשר לומר, בשמיים, מלראות את ההורים העיקרים נוסעים לישיבה ומבקרים, ומה חסר לך בן שלי, ומה אתה צריך, ומנסים לעשות את הכל כדי שהוא יישאר בישיבה, ולא יחזור הביתה באמצע הזמן ויגיד, אני לא רוצה, אני מרים ידיים, אני לא חשבתי שזה ככה, אני לא יכול. מאוד חשוב התמיכה הרגשית, להזדהות עם הקושי של הילד. תחשוב אתה, אב יקר, שמוציאים אותך עכשיו מהבית, שמים אותך באיזשהו מוסד, באיזה מקום, שיש שם אנשים שאתה לא מכיר, פעם ראשונה שאתה רואה את הפרצופים שלהם, והם קובעים לך מתי אתה קם, ומתי אתה הולך לישון, ומתי מותר לך להיות בחדר, ומתי אתה צריך להיות בבית המדרש, ואיזה נגן כן מותר לך להחזיק, או אסור לך להחזיק, זה המון מגבלות. ילד בתלמוד תורה לא יתרגל לזה. ועוול גדול עושים ההורים שלא מכילים את זה, או שאומרים לו, אתה סתם מפונק, אני בגיל שלך, אתה יודע באיזה גיל יצאתי מהבית, אתה יודע באיזה גיל עשיתי כך וכך. זה לא דרך הגונה. הדרך צריכה להיות קודם כל תמיכה והזדהות מלאה עם הקושי. כי הקושי הוא קושי, גם אם הוא לא מוצדק. גם אם אתה טוען שיש לך רגיש מדי ורחרוכי מדי, ומה יש? תצא לחיים, אתה כבר גבר, תראה איך אתה נראה, אתה כבר גדול. נניח שאתה צודק. אבל הילד זה קשה. וכשאדם חווה קושי, אין שום עניין, וכמה אנשים, סליחה על הביטוי, אבל מטופשים, אומרים להם, מה אתה מצטער, מה אתה בוכה, מה המצב הכלכלי שלך קשה, מה אתה בוכה, בוא תראה מה זה אנשים באמת מסכנים. בוא תראה אנשים חולים. ואם רואים מישהו חולה, אומרים לו, אתה מסכן, בוא תראה אנשים, לא עלינו, תראה, איבדו ילד. ואם רואים מישהו שאיבד ילד, אומרים לו, בוא תראה איזה מקרים יותר גורים, לא עלינו, בן אדם איבד כמה ילדים, איבד את כל המשפחה. זה דרך לנחם אדם? להגיד לו שלשני יותר גרוע? זה עיוות. זו עבודה שאדם צריך לעשות עם עצמו, זה נכון. להתבונן עם כל הקושי שלי, ברוך השם, יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי ילדים, ברוך השם, גם אם אני, אם אדם לא מרגיש טוב, אבל ברוך השם, הנה, אני יכול לקום בבוקר, אני הולך על הרגליים, זה עבודה שאדם יעשה עם עצמו, אבל לא הצד השני. כשמישהו מספר לך קושי, אתה צריך להזדהות איתו באמת. וכשהילד מגיע ומספר על קושי, צריך להזדהות איתו באמת, בן יקר שלי, אני יודע שקשה לך. אני יודע פתאום לעזוב את הבית, פתאום מהאוכל של אמא, לעבור לאוכל כזה, והצלחת לא תמיד נקייה, ויש כזה ריח של, של, של חומרי ניקוי, נכון, בפנימיה, וזה לא נעים, וזה לא נוח. להזדהות עם הקושי. אבל, יש חלק שנקרא, משמעת תפקודית, או תמיכה תפקודית. זה אומר שעם כל מה שאני מבין את הקושי, אבל אני לא מסכים לך לעזוב את הישיבה ולהגיע הביתה, זה מקומך, שם אתה צריך להיות. גם בזה לא ללכת ראש בקיר. זאת אומרת, אם רואים חודשיים, שלושה, והילד עדיין לא, הוא לא מסתדר בישיבה, זה לא. אז יכול להיות באמת שטעינו בהתאמה, הישיבה יכולה להיות מצוינת, אבל איננה מתאימה לו, ואז צריך לחפש מקום אחר. אבל כאן יש מוקש, הרבה פעמים בין מעבר מישיבה לישיבה, הילד ימצא שבועיים שלושה בבית. או הילד שקשה לו ורחמי ההורים כבר לא יכולים איתו, אומר לו, טוב, תבוא הביתה עד שנמצא לך מקום אחר. זה, אני לא אומר רואה חד משמעית, יש מקרים מאוד יוצא דופן, אבל אם המקרה שלכם הוא לא מאוד יוצא דופן, לא לאפשר את הדבר הזה בכלל. הילד צריך להבין, הבחור צריך להבין, אתה בישיבה, זו המסגרת, אסור שילד יתחיל מה שנקרא לזגזג, לפקשש ימים, לא, לא לתת לזה לקרות. אבל לא בלי התמיכה הרגשית. לשבת איתו, בעיקר, בעיקר להקשיב לו, להזדהות איתו, ולהגיד לו, בני היקר, זה הניסיון שהקדוש ברוך הוא הביא אותך אליו. זה המקום שהוא שם אותך בו. זה הפרויקט שלך. הקדוש ברוך הוא מגדל אותך, הוא מאמן אותך לחיים, וחלק מהאימונים זה לא נוח. זה כמו חייל קרבי שמאמנים אותו מבוקר עד ערב, וכל טעות קטנה שהוא עושה, הוא צריך לחזור ולהקיף את הבסיס. למה מתעללים בו? כי מצפים ממנו, כי בונים עליו. למה הקדוש ברוך הוא עשה לך שיהיה לך קשה בישיבה? הוא מאמן אותך לחיים, הוא מאמן אותך להתמודד עם קושי. אשריך שהקושי שאתה עובר הוא על דברי תורה. זה האתגר שהקדוש ברוך הוא נותן לך, הוא נותן בך אמון, בורא עולם. אתה הולך להחזב אותו? אתה אומר, לא, אני לא יכול, לא, קשה לי, לא, אני רוצה הביתה, לא, לא. הקדוש ברוך הוא כביכול טעה באתגר שהוא נתן לך? אם הוא נותן בך אמון, אתה, אל תאכזב אותו. אל תאכזב אותו. הגישה הזו היא גישה שאני קורא לה מכנות החיבוק האתגר. לפעמים אנשים מתלוננים על חרדות, פחדים, מתעוררים באמצע הלילה עם חרדה עצומה. ומנסים להילחם בחרדה, לטפל, לצאת מהחרדה. זה לא דרך, זו שיטה כפרנית. אם הקדוש ברוך הוא הביא לך את מצב החרדה הזה, הוא בא לעורר אותך על משהו. קח לך איזה עניין מסוים, קטן, לא גדול, שאתה יודע שאתה חלש בו. ברוחניות. התחיל להתחזק בו. תתחיל להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה ריבונו של עולם, אני לא יודע, בדורנו אין אדם יודע בדיוק על מה הוא מקבל ניסורים. אדם לא יודע. אבל אם אתה נותן לי, כנראה אתה רוצה לעורר אותי לעבודתך, הנה לקחתי משהו, הנה התחלתי להתקדם. עכשיו כשהחרדה תוקפת באמצע הלילה, מתעורר עם פיוקות לב, באנגלית אומרים take it easy, קח את זה לאט לאט, תנשום עמוק ותאמר, ריבונו של עולם, כך אתה רוצה שאני ארגיש, אני מחבק את זה, אני לוקח את האתגר הזה ומחבק אותו, אני נושם עמוק, מקבל את הדין באהבה ומחכה שזה יעבור. זו דרך יעילה תורנית אמיתית לצאת מחרדות ומכל קושי נפשי, לחבק את האתגר שהקדוש ברוך הוא נותן לי. זהו, מאזינים יקרים, תוכניתנו ממש ממש לפני סיום. נספר ונאמר לכם שבכל ימות השבוע עומד לרשותכם, לאלו שכבר משתמשים, אתר אתגרים בחינוך, תוכלו לקבל שם הרבה מאוד חומר, גם לשאול שאלות אישיות. בנוסף על כך, אם תרצו לרכוש את הקורס המוקלט, הרישיון לחנך, דיסק און קי קטן שמשנה חיים, אם תרצו להירשם ללימודים מרחוק ולקבל תעודה מטעם אתגרים בחינוך, אם יש לכם מוסדות תורניים ואתם מעוניינים בליווי אישי שלנו של אתגרים בחינוך, אם אתם עורכים ימי עיון למורים, מורות, גננות, מספר הטלפון של אתגרים בחינוך 0523-2227-05. הם מאזינים שמעוניינים לשלוח אליי מיילים עם סיפורים שיש בהם מסר, עם איזשהו תוכן או עם תהיות או בקשות, יכולים לשלוח לתיבת המייל האישית שלי, זה לא לעיני אף אחד, זה מגיע רק אליי, אברהם avraham@m18@gmail.com. בנוסף על כך נאמר לכם שמי שמעוניין להתייעץ איתי באופן אישי, אני מאוד מאוד משתדל להיות נגיש, לא תמיד יכול לענות, אבל אפשר לנסות בכל ערב בין השעות 10-12 בלילה, ניתן להתקשר אליי לייעוץ, מספר הטלפון האישי שלי הוא 058-405-2000. מאזינים יקרים, תודה רבה לכם על האזנתכם. נודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי מוישיקן, המפיק שלמה פולק, לעורכת התסקיטים יעל היבר, אבי רוזן, לבצלאל כהן. בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא, ועד אז נאחל לכם שבוע חינוכי מוצלח והמשך האזנה הריבה. לילה טוב.
אמר השם, אהבתי אסכם, אהבתי, בוא נמתם לשם. אהבתי אסכם, אהבתי, אהבתי אסכם, אמר השם, אהבתי אסכם, אהבתי, בוא נמתם לשם. בין כך ובין כך בוני הם, בין כך ובין כך בוני הם, בין כך ובין כך בוני הם, בוני בוני הם. בין כך ובין כך בוני הם, בין כך ובין כך בוני הם, בין כך ובין כך בוני הם, בוני בוני הם. אהבתי אסכם, אהבתי, אהבתי אסכם, אמר השם, יסכם, אהבתי, בוא נמתם לשם. אהבתי, יסכם, אהבתי, אהבתי, יסכם, אמר השם. אהבתי, יסכם, אהבתי, בוא נמתם לשם. בין כך ובין כך, בוני הם,
בעיקר ובעיקר בוני הם, בעיקר ובעיקר בוני הם, בוני בוני הם, בעיקר ובעיקר בוני הם, בעיקר ובעיקר בוני הם, בעיקר ובעיקר בוני הם, בוני בוני הם. להחליף אי אפשר, בוא נלחתם להחליף אום באום או אחרת. אי אפשר, אי אפשר, בוא נלחתם להחליף אום באום או אחרת. אי אפשר, אי אפשר, בוא נלחתם להחליף אום באום או אחרת. Impossible, impossible, בוא נלחתם. Whoa, 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 this way or that way, no matter what, this way or that way, no matter what, this way or that way, no matter what, I love my children. Oh, oh, tia zoi, chob zei lieb. Tia zoi, chob zei lieb. Tia zoi, chob zei lieb. Sie sehnen doch meine Kinder. Je vous aime comme si ou comme ça, je vous aime. Bonne aille, bonne aille, I love my children. Sie sind doch meine Kinder. Oh,